הבחירה החופשית של האדם היא הדרך היחידה להתקדמות. במקום שאין לנו בחירה חופשית, האישיות שלנו לא מתקדמת. יכול להיות שאנחנו נעשה דברים, אבל האישיות שלנו לא תתקדם. כי האישיות שלנו זה הרצונות, האישיות שלנו זה הרגשות, האישיות שלנו אלו התחושות העמוקות, ובלי בחירה חופשית זה לא קיים. ולכן השפה של התורה היא שפת הבחירה החופשית, שפת החירות. וכל התנהגות שתגרום לנו חלילה להפסיק לבחור, אז היא פסולה. התנהגות שתגרום לנו להיות קיצוניים, כלומר נעולים על משהו, אנחנו נעולים, זהו, סגורים, אנחנו פה. כל התנהגות שתגרום לנו שבעצם אנחנו לא מתמודדים, שאין התמודדות, אז היא לא טובה. כי במקום שאנחנו לא מתמודדים, במקום שאנחנו לא מתלבטים, זה המקום שאין לנו בו חופש, אז אין שם התקדמות. מתי האדם מתקדם? כשהוא מתמודד. כשהוא מתמודד עם כל מיני עניינים, מתלבט, מברר, רוצה, בוחר, נאבק, הוא בונה את האישיות שלו. לכן כשאנחנו נראה, אומר הרמב״ם, אדם, הוא נראה את עצמנו שאנחנו נמצאים במצב קיצון, כלומר במצב שאוטומטי מדי, אנחנו עושים דברים ומתנהגים בצורה צפויה, ידועה מראש, אינסטינקטיבית, זה לא טוב. כי התנהגות אינסטינקטיבית היא התנהגות שלא נובעת מהבחירה החופשית, אז היא לא מקדמת את האישיות שלנו. אנחנו לא רוצים להתנהג בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו בני אדם. חיות מתנהגות בצורה אינסטינקטיבית. בני אדם, המהות שלהם זה שהם בוחרים. כלומר, הם לא אינסטינקטיביים. הם חושבים, הם רוצים, הם מרגישים. הם נוכחים, הם מתמודדים. התנהגות אינסטינקטיבית אין בה התמודדות. ברור, אוטומטי, ככה. בין אם זה לא משנה לאיזה כיוון, אומר רמב"ם, זה לא משנה. האם אתה אינסטינקטיבי פה, אינסטינקטיבי שם, זה לא כל כך משנה. לא בחרת, אתה לא מתמודד, זה לא טוב. בבקשה. אז זו שאלה מאוד טובה, ואנחנו נצטרך לעסוק בה בפרק ו'. זה נושא שהרמב"ם יעסוק בפרק ו', אבל המטרה שלנו, אומר הרמב״ם, זה שכל הזמן לא נהיה אינסטינקטיבי. זה פה, הוא מאוד מדגיש את זה. אפשר לראות את זה בסוף, ממש בסוף הפרק, הוא חוזר על זה. בסיכום של הפרק הוא כותב שמה המטרה? שאדם יש שוקל פעולותיו תמיד. את ההגדרה. שוקל פעולותיו תמיד. שומה, הערכה ואומדן. כל הזמן. אדם ששוקל פעולותיו. כי זה מעלת האדם, זה מעלתו, שהוא שוקל, שהוא שוקל, שהוא בוחר, שהוא רוצה. כי התנהגות אינסטינקטיבית היא התנהגות בלי רצון. משל, זה כבר הפך להיות מכונה. אז כבר אני לא רואה פה רצון, אני כבר לא רואה בחירה, אני כבר לא רואה רגשות. אינסטינקטיביות זה לא רגשי. איפה הרגשות? אנחנו רוצים את הרגשות שלך. הדבר הכי חשוב זה הרגשות. לא, הקדוש ברוך הוא לא מחפש מכונות. הוא היה בורא אותנו מראש, מכונות, בלי רגשות. היינו פועלים בצורה אינסטינקטיבית מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה את הרגשות שלו. לכן התורה פונה אל הרגשות. להצמיח אותם, הרגש הוא המטרה, לא המעשה. לדעת הרמב״ם, ההמשך יהיה ברור, המעשה של המצוות הוא, הוא מוביל אל המטרה, שזה הרגשות. הרגשות זה העיקר. המצוות זה בשביל הרגש. אם העיקר זה המעשה כשלעצמו, אז בוודאי, עיקר, תהיה אינסטינקטיבי, תעשה כמה שיותר, תהיה כמו מכונה. מכונה היא מאוד יעילה, היא עושה המון. לא, המטרה זה הרגשות. והמעשים זה הדרך לרפא רגשות, או לאזן רגשות, לעורר רגשות, לעמת רגשות אחד עם השני, לבחור ברגשות, לעסוק ברגשות שלנו, שזה המטרה. כל המידות, הרגשות, הרצונות, זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת שהמוסר אצלנו הוא לא מוסר מעשי, זה לא עיקר המוסר, אלא עיקר המוסר זה הרגשות, זה מצב הרגשי של האדם, זה עיקר מטרת המוסר. המטרה של המוסר אצלנו זה לא מה תעשה, אלא איזה בן אדם תהיה, איזה נפש תהיה לך, מה יסתובב לך בראש, מה יהיו המניעים שלך, מה הכוונות, מה האמביציות, מה הדחפים, מה מסתובב ברגשות. זה המטרה של התורה, לעובדו בכל לבבכם, לאהבה את השם אלוקיך. אני לא שומע. זאת אומרת שהמרם, לכן אני מסביר לך, זה המטרה של הספר, שאנחנו צריכים להסתכל על המעשים ולבוא אליהם מתוך עמדה כזאת, שהם בשביל הנפש. והוא טוען שזו בעצם מטרת מסכת אבות. מסכת אבות, שזה המסכת שאנחנו לומדים לקראתה, זה מסכת שעוסקת ברגשות, במידות. ודווקא בה מופיעה המשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. למה דווקא המסכת אבות מופיעה השתלשלות התורה? זאת אומרת שזו המטרה של התורה. כי אדם עלול להתבלבל, לקיים את המצוות, ולשכוח שהמטרה זה בעצם הנפש, הרגשות. גם הרמח"ל מסילת ישרים מזהיר מזה, שיכול להיות שאתה תקיים מצוות, אבל שכחת את המטרה, שהמטרה זה, זה הנפש שלך. שכל היראה, האהבה, המידות, הרגשות של האדם. לכן הרמב״ם נזקק לכתוב את הספר הזה, לכן מסכת אבות בעצם נזקקת קודם כל בשביל זה, קומה ראשונה, שנבין שכל המצוות זה שביל הנפש. משהו ידבר על זה בהמשך הפרק, בעזרת השם. לא שלא תהיה התמודדות, שההתמודדות תשתנה. שיש דברים שההתמודדות משתנה. יש התמודדות, אדם מתמודד על דבר אחד, ושהוא מתקדם בחיים, אז מה זה הוא מתקדם? שההתמודדות שלו משתנה. היא עולה מדרגה, לא שאין התמודדות, אלא שהיא מתפתחת ההתמודדות. היא עולה מדרגה. פעם אדם מתמודד, האם לדבר לשון הרע או לא. ברוך השם, כבר לא מתמודד לזה. הרגשות שלו כבר יותר תיאורים, הוא לא מתמודד לזה. אז מה, יש לו התמודדות עכשיו. הוא מתמודד על דברים אחרים. אבל ההדרה שלנו תמיד להתמודד. כלומר, לפתח את הרגשות. כי אם לא נתמודד, הם לא יתפתחו. אנחנו מפתחים אותם. אז בוודאי, ברוך השם, שעכשיו האדם פתח את הרגשות שלו, והוא כבר לא מתמודד על זה. אין לו רגש לדבר לשון הרע. יש לו לב טוב. בעזרת השם, יש לו עוד התמודדות חדשה. מה התמודדות? כשנגיד שאני אומר משהו טוב, מה באמת המניעים הפנימיים שלי? טוב, עוד התמודדות. מה, האם באמת זה מלא אהבה, אם אין מוסף או זה בא? המטרה היא תמיד ליצור עוד התמודדות שתרים את הרגשות למקום יותר, עוד יותר גבוה, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טהור. זה מסילת ישרים. כן, בדיוק.
ואז אם אתה נעשה להסכים בעצם
פה איזה מקום
שלא
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, שהמטרה של הרמב״ם שאנחנו נבין שהמצוות הם לא רק מעשים טכניים אלא בשביל הלבבות, ואז אנחנו נבוא למצוות עם מודעות כזאת. זה המטרה של כן, כי זה הדבר שנוגע ישירות ברגשות. המעשים זה הדבר הכי קרוב לרגש. אנחנו רוצים להגיע לרגש. הדבר הכי הכי קרוב שקרוב לרגשות זה מעשים. פעולות, פעולות רצוניות, פעולות שהן לא פעולות טבעיות, פעולות שהן לא טבעיות. פעולה טבעית היא באמת יכולה להיות לא קשורה לרגש. פעולה שהיא לא טבעית, אז היא חייבת להיות קשורה איכשהו לרגש. ולכן השפה של התורה היא שפת המצוות. כלומר, שפה של מעשים לא טבעיים. וזה בעצם פונה ישירות לרגשות שלו. כי אין, למה שאדם יעשה מעשה לא טבעי? או ימנע, יתנהג בתענוג לא טבעית? זה, הוא צריך, משהו, צריך לגעת לו בלב באיזשהו מקום. הוא צריך את ההתמודדות, הוא יעבור איזו התמודדות מסוימת. מצוין, זה מה שרצינו. שיש פה איזו התמודדות נפשית בתוכו. המעשים זה האמצעי להתמודדות הנפשית. ככה יסביר המהר"ל, למשל בתפארת ישראל, את המשנה. המשנה אומרת בסוף מסכת מכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה עליהם תורה ומצוות. מה זה לזכות? המהר"ל יגיד, לזכך. כשאתה רוצה לזכך רגשות, לזכך את הנפש, אז הוא מרבה תורה ומצוות. אז יש הרבה מעשים, הרבה התמודדויות מעשיות, זה מזכך כל הזמן את העולם הרגשי. מברר אותו, מלבן אותו. זאת הסיבה, אומר הרמב״ם, שחסידים הם נוהגים לפנים משורת הדין. למה עושים לפנים משורת הדין? כי הם מבינים שמטרת המצווה זה חסיד. חסיד זה ראש גדול. חסיד זה מי שמתעמק. אז הוא אומר, מה המטרה של המצוות? זה לא רק לעשות את המעשים. זה בשביל לתקן את הלב. אז הוא יודע, הוא שם לב, שפה אם אני אעשה רק את המצווה כפי שהיא, זה לא מספיק מתקן את הלב. אז הוא מוסיף. זה נקרא לפנים משורת הדין. מה לפנים? הוא נכנס לפנים. הוא אומר, מה המטרה של הדין, של ההלכה? הלב. נו, אז אני עכשיו מזהה שאם המטרה היא הלב, עדיף שאני אוסף עוד תוספת, עוד החמרה, עוד דיוק, עוד איזה הידור, לפי המטרה, כי המטרה היא תיקון הלבבות. אם המטרה היא רק המעשי, מה אתה מוסיף? אלא שהמטרה היא הרי לבבות. ואז הוא החסיד, מסתכל, מתבונן, ואני רואה זה יותר, זה בדיוק, זה מה שיעשה לי טוב, זה מה שיבנה לי את הרגשות יותר. אז הוא מוסיף, מחמיר קצת, כל מיני מחוברות, הידורים.
אבל נשמע כאילו החסיד מבין יותר טוב ממה שכאילו...
יותר לעומק, הוא חותר יותר לעומק, זה נקרא לפנים משורת הדין, זה חסיד. חסיד זה עם תמיד חכם, שהוא מתעמק. מה המצוות? זה המצוות, מה המטרה של כל מצוות? הוא מתעמק בזה. הוא אומר, אני רואה את המטרה הנפשית הרגשית שבמצווה הזאת. ואני מכיר את עצמי. אז אני עושה, אני מבין, כדאי לעשות עוד קצת. פה, כל מיני הגדרות, כל מיני הקפדות שהן מעבר להלכה. אבל מה המניע שלו? לא סתם להתייסר, אלא הוא רואה שזה טוב לו להתפתחות הרגשית שלו. אז הוא מדויק. ולכן לא עם הארץ חסיד. עם הארץ מישהו לא תמיד חכם ולא יכול להיות חסיד. הוא לא סתם. חסידות זה תוצאה של התעמקות. אדם מתעמק במצוות, מתעמק בנפש שלו, ואז הוא אומר, אני רואה מה טוב לאישית שלו. אז הוא מוסיף על עצמו עוד איזה סייג, עוד הגדרה, אבל הכל זה בשביל הרגשות של הנפש. זה נקרא לפנים משורת הדין. עסקנו באליהו הנביא והנושא הזה? לא עסקנו. אז זה במקום השם. הרמב״ם עכשיו מתמודד התמודדות מאוד גדולה, שלוקחת פה מערכה. התמודדות נגד העולם הנוצרי, וגם קצת המוסלמי. בעולם הנוצרי והמוסלמי, אבל בעיקר הנוצרי, נוצרה דמות כזאת של הצדיק, של הקדוש. מי זה האיש הקדוש? האיש הקדוש זה אדם שהוא מתנזר מהעולם. בעצם מתנזר מהתמודדויות. הוא גר באיזה מנזר, יש לו התנזרות. הוא לא חלק מהחברה, הוא לא נמצא בעולם העסקי ולא הפוליטי ולא החברתי, אין לו משפחה, אין לו ילדים, הוא בקושי אוכל דברים מאוד מינימליים, ובעצם הוא לאט לאט מתרחק מהחיים, ובעצם מתרחק מהתמודדויות. הרמב״ם לא הכיר, אבל זה קיים גם במזרח, גם במזרח הרחוק יש דתות שלמות שבנויות על העיקרון של הנזירות. יש מנזרים גם במזרח, והם יכולים על פי אותו עיקרון שבעצם לאט לאט להתרחק מהתמודדויות. אדם הוא לא מדבר, יש מקומות שלא לא מדברים. למה להתמודד עם הדיבור? דיבור זה התמודדות, לא מדברים. יש לי קרוב משפחה, הוא היה תקופה מסוימת באיזה מנזר בטיבט, הוא היה חצי שנה במנזר בטיבט, לא מדברים מילה. חצי שנה לא לדבר. כלום. שום דבר. זה, אתה מאבד את החשק לדבר, לאט לאט. החשק לדבר הולך ונעלם. וכן הלאה. זו תופעה שהיא תופעה דתית, שהייתה מאוד חזקה, גם היום היא קיימת בכל מיני מקומות, שנוצר דמות כזאת, הילה כזאת גם, שכאילו מי שמאוד מאוד לא מתמודד הוא בעצם הקדוש. והנצרות נתפסה לדמויות בתנ"ך שהן מאוד בודדות, ועשתה מהן מקור ואב טיפוס. הדמות העיקרית שהנצרות הפכה אותה למודל לחיקוי, היה אליהו הנביא. אליהו הנביא בעולם הנוצרי הוא דמות מאוד מאוד חזקה. גם היהדות, כמובן. אבל הנצרות לקחו את הדמות שלו וסילפו אותה. כי אליהו הנביא הוא דמות לא שגרתית בתנ"ך. רוב הגיבורים של התנ"ך שלנו, הם אנשים שנמצאים במרכז חיי החברה. משה רבנו, מנהיג של עם, דוד המלך, שלמה, שמואל הנביא, מסובב בכל העם. רוב הדמויות המרכזיות של התנ"ך זה אנשים שיש להם משפחה, הם במרכז החיים החברתיים, יש להם ארץ, נחלה, לוחמים, הם פה בחיים. יש להם ילדים, עובדים. אליהו הנביא, כפי שהוא מתואר בתנ"ך, מתואר כדמות שהיא כאילו מחוץ לחיים. אליהו הנביא גר תקופה מסוימת במדבר. והוא לא חלק מהיישוב, לא חלק מהיישוב, הוא גר לבד, העורבים מביאים לו לחם, הוא שותה מים מאיזה נחל, והוא לא חלק מהחברה. ולא מתואר שיש לו משפחה, לא מתואר שיש לו ילדים, לא מתואר שיש לו, הוא נודד כזה, מסתובב ממקום למקום. והוא דמות קנאית כזאת שלוחמת, מה דמות כזאת? ובתחילת ספר מלכים ב' אליהו הנביא מופיע שם בצורה מאוד עוצמתית, כמי שגוזר שתיפול אש מן השמיים, מפחיד את כולם. והמלך שואל, מי זה? מי זה? את מי פגשתם? החיילים שבאים לספר לו שאיזה איש אלוהים, אז אומרים לו בתחילת ספר מלכים ב', מצאנו איש בעל שיער, מה זה בעל שיער? לא מסופר, נזיר כזה, ואזור אור אזור במותניו. זאת אומרת שהוא לבוש באיזה חתיכת אור, של... זה לבוש לא, לא רגיל בעולם האנוש, בני אדם לא לובשים גבדים כאלה. ככה זה חתיכת אור וזה הוא לבוש. אומר, ויומר, אומר המלך, אה, זה אליהו התשבי. מי זה אליהו? זה דמות כזאת, גר בהרים, הוא נמצא על איזה הר שם, לובש בגדים מוזרים, מגדל שיער, לא חלק מהאנושות. והם לנצרות לקחו את הדמות של אליהו הנביא ועשו מזה אב טיפוס. אתה רואה? ככה, הוא לוחב, איש קדוש, הוא עולה בסערה השמיימה, אתה רואה, זה האדם הכי גדול שיכול להיות, עולה בסערה השמיימה, עם מלאכים, ברכב אש, הכי מרשים, הכי מדהיר, מיתוס אליהו. והם הקימו מנזרים לכבודו. הרבה נזירים בעולם הנוצרי עד היום, הם בעצם רואים את עצמם ממשיכי דרכו של אליהו הנביא. יש מנזרים, למשל לא ליד בית לחם, יש מנזר אליאס. אליאס בנוצרות זה אליהו. אליאס זה השם הלטיני של אליהו. זה מנזר אליאס, הכל זה אליהו. יש להם פסלים לכבוד אליהו וכל מיני דברים. ונוצר דמות, נוצרה דמות כזאת, הנזיר. והרמב״ם יוצא למערכה ארוכה, זו לא התורה. זה לא מקרה משקף, זה מקרה חריג. אתה רואה שזה לא הדרך הראשית בתנך. התורה לא אומרת ככה. התורה לא אומרת לאף אחד להיות נזיר. זה לברוח לבלח איזה מקום, לגור לבד, לא לבד. איפה? ורוב הדמויות הראשיות של התנך, וגם שאחר כך שקופת המשנה, הם לא, הם אנשים שחיו חיים רגילים פה בארץ. אליהו הוא חריג. אל תהפכו אותו לדרך, לשיטה, כי זה מקרה חריג, בנסיבות מאוד חריגות. המצב בזמן אליהו הנביא היה נורא והיום. מצב הכי קשה של עם ישראל מבחינה תרבותית, רוחנית, מוסרית. מי שולט בעם ישראל? אחאב ואיזבל המרשעת. יש עבודה זרה, נוראית, ואיזבל הורגת את כל הנביאים. הורגת. והנביאים הבודדים שחיים מתחבאים במערה, ואליהו הנביא עצמו, איזבל רוצה להרוג אותו, ואחאב מחפש אותו. מי זה איזבל ששולטת באחאב? היא אומרת לאחאב לרצוח את נבות בשביל להשיג את הכרם שלו. שחיתות, אין שום בעיה, הם עושים משפט מבוים, משלמים כסף לידי שקר, זה הכל מושחת. במצב כל כך מושחת של החברה, אליהו הנביא עוזב את החברה. למה הוא עוזב את החברה? כדי להציל את הנפש שלו. טוב, מה אתה לומד ממצבי פיקוח נפש? פיקוח נפש. אותו דבר ירמיה. ירמיה בסוף, זמן חורבן הבית, נמצא במצב הקשה ביותר של עם ישראל. ירמיה יגיד, אני מסתובב בירושלים ולא מוצא בן אדם אחד. איש אחד אני לא מוצא איש. אדם אחד אני לא מוצא. אדם אחד שאפשר לדבר איתו על מוסר. שהוא כל ירושלים, ירמיה מסתובב ולא מוצא בן אדם אחד בירושלים, אפשר לדבר איתו על מוסר, על מידות טובות, על תשובה, על תיקון. אף אחד. זה מצב נורא והיום. הוא אומר, בפרק ה' ירמיה אומר, שוטטו בחוצות ירושלים, אם תמצאו איש, תמצאו איש אחד שעושה משפט ומבקש אמונה. אין אף אחד בירושלים, בן אדם אחד שעושה משפט, שחי ביחסי אמון. כולם חוטאים. אז הוא כותב, אומר ירמיה בפרק ט', כיוון שזה המצב, אז מה יש בירושלים? הוא אומר, מה יש בארץ ישראל? כולם חץ שחוט לשונם, כולם מדברים לשון הרע אחד על השני, כולם עורבים אחד לשני, נוקמים אחד בשני. כולם מרחלים, כולם משקרים, אני בורח. מי יתן לי במדבר? ועזבה, את מי אני צריך לברוח? טוב, בסדר, אז מה תלמד עכשיו מירמיהו שיטה ודרך? מהרבה, מה שעשו החסידים וקצת מן הזמנים, מה שאתה רואה את אליהו וירמיהו, עזבו צום וקם בלילה ואכלו בשר ושתו יין, ובזמן ירמיהו יש גם, הוא פוגש את יונדב בן רחב שגם מתנהג בנזירות גדולה, ולבשו צמר ושיער ושכנו בערים והתבודו במדברות. זה בגלל הפסד אנשי המדינה, הם שמרו על הנפש שלהם, הצילו את עצמם, הם עוד רגע היו מתקלקלים גם כן, כמו שקרה לירמיהו מתמודד עם נביאי שקר, כל הכהנים מושחתים, כל בית המקדש רקוב, כל הנביאים, כולם, עוד רגע אני גם נהיה כזה. הם רוצים להרוג את ירמיהו בסכנת חיים, וגם אליהו בסכנה, והם בורחים, גם פיזית הם בסכנה, וגם רוחנית הם בסכנה. הם חששו מהפסד המידות, הלכו למדבר. על זה אמר הנביא, מי ייתן במדבר? אבל לא מנהלים מדיניות לפי מקרים קיצוניים. לא נכון. השכלים, אין אנשים שלא יודעים ללמוד תנ"ך, אז הם רקחו מקרה חריג בתנ"ך ואמרו, הנה זה טוב. התחילו גם לענות גופות וחושבים שאתה עושה משהו טוב, אתה התחילו להקצין, 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 כאילו כל שאתה מקצין יותר זה טוב, כאילו השם שונא את הגוף. זה לא הייתה, זה לא הייתה ברירה, זה מצב של מחלה, מצב נורא והיום, אין ברירה, זה זמן, בגלל שמצב, זה מה שאתה עושה, בוודאי, זה המצב נורא והיום, זה ירמיהו, לא הייתה לו ברירה. אליהו הנביא עשה הוראת שעה. אליהו הנביא הקריב קורבן בהר הכרמל. למה הוא הקריב? הרי אסור להקריב קורבן בתוך בית המקדש. זה היה הוראת שעה, זה אין ברירה, זה מצב קשה. לא לומדים דרך בחיים מסיפורים יוצאי דופן. סיפורים יוצאי דופן זה לא ככה מנהלים את החיים. איך מנהלים את החיים? לפי ההלכה. ההלכה שנקבעה לדורות היא הדרך לרבים. סיפורים, אתה לא יכול לנהל את החיים לפי סיפור. אתה לא יודע מה היו הנסיבות, מה ההקשר, אתה לוקח סיפור מדביק לחיים שלך. מנהלים את החיים לפי ההלכה. תסתכל בתורה, חמישה חומשי תורה, זה לא כתוב. לא כתוב בחמישה חומשי תורה לא לחיות חיים רגילים. מה פתאום? יש חיים בחמישה חומשי תורה, יש שדות וכרמים ויש מדינה ויש כסף ויש משפחה ויש הכל, ולא אומרים לאף אחד לעזוב את זה, אומרים לך להתמודד. התורה מנחה אותנו להתמודד, לא לברוח מהתמודדות, להתמודד. והם לא ברחו מהתמודדות, הם ברחו מסכנת חיים. מי שמחכה חקיין של סיפורים ולא של הלכה, דומה, אומר הרמב״ם, לסחל שלא מבין כלום ברפואה, והרמב״ם היה רופא, והוא ראה איך שרופאים מצילים בן אדם. היה פה מישהו חולה אנוש, נתנו לו איזה תרופות, הצילו אותו. איזה יופי, תסתכל, גם אני רוצה. תראה איזה יופי, תראה איך טיפלו בו, הצילו אותו. אז הוא מתחיל לקחת את כל התרופות האלו. תראה, אתה משוגע, מה אתה לקחת את התרופות האלו? הוא בסדר, נתנו לו, כי הוא היה מצב חולה, מה זה קשור אליך? תגיד תודה שאתה בריא ואתה לא צריך את התרופות האלה. אנחנו מנהלים את החיים, אומר הרמב״ם, לא ככה, לא לפי סיפורים יוצאי דופן, אלא לפי התורה. התורה השלמה, תורת השם, תמימה, מחכימת פתי, משיבת נפש, לא הזכיר הדבר מזה אומר רבה. זה לא כתוב בתורה. ומה שלא כתוב בתורה, אל תמציא. אל תמציא דברים שלא כתובים בתורה, כי התורה רק היא משיבת נפש. העיד עליה יודע הקדוש ברוך הוא שהוא יתן את התורה, הוא העיד עליה, תקשיב לתורה, היא מחכימת פתי, היא תציל אותך, היא תיישר את דרכך, היא תהפוך אותך לאדם שהוא לא קיצוני. התורה באה להציל אותנו מהקצנה. זה עניינה שלנו. לגרום לנו, לעזור לנו להיות אנשים בוחרים, מתמודדים, בונים אישיות, משיבת נפש. היא באה להשיב לנו את הנפש, את הבחירה. להפוך אותנו לאנשים שהם חכמים, כלומר שוקלים, שיקול דעת, כמעט פתי, מסמכי לב, באים לבנות לנו איזונים נפשיים. רק לא הקצנה. אין בתורה הקצנה. שום הקצנה. יש צום אחד בלבד בתורה, פעם בשנה, יום אחד של צום מהתורה, יום כיפורים. כל הצומות אחר כך זה בגלל החורבן, והרמב"ם מדבר על הצומות. מהתורה יש רק צום אחד. הוא גם לא יום עצב, הוא לא יום עצוב. הוא יום של קו תשובה. ומיד אחר כך יש ימי שמחה. סוכות מיד, אחרי יום כיפור, ימי שמחה גדולים. זאת אומרת שהתורה מאוד שמה לב לאיזונים הנפשיים. אין בתורה הוראה להתנזר ממשהו בחיים, או לא להתמודד עם משהו, או להפך, להתמודד. המון להתמודד, כל הזמן להתמודד. התורה שולחת אותנו להתמודד ללא הפסקה. לכן התורה כיוונה שאדם יהיה טבעי. טבעי הכוונה הולך עם הטבע, עם החיים, לא עוזב את החיים, בתוכם ומתמודד. אתה רוצה לאכול, מצוין, תאכל. תאכל צמחים, תאכל חיות, תתמודד עם יצר האכילה. אני רוצה שתתמודד עם הרצון לאכול. איך תתמודד? זה אסור. זה צריך לעשות ככה. אתה צריך להתמודד. יופי. היא לא אומרת לך אל תאכל. היא לא אומרת לך אסור שיהיה לך תאבון ורעב. ושאסור לך ליהנות. תהנה. תהנה זה טוב, זה מצוין. תהנה, אבל תתמודד. מה יקרום לך התנמות? שלא תהיה אדם גס. לא תהיה אדם חסר רגישות, תאבטן, סתם. שם לב, מה קורה לי? זה שאסור לאכול את זה, ואסור לאכול את זה, זה גורם לך לשליטה עצמית. לסוג של משהו קצת יותר מזוכח, פחות בוטה, פחות גס. אתה שם לב מה אתה אוכל, איפה אתה אוכל. זה מזכך את הנפש שלך. אתה שם למה עובר על האישיות שלך. כן.
אז למה בכל זאת אנחנו רואים בתנ"ך, וגם כאילו בחיים, שיש לנו נדירים כאילו מהיהדות?
איפה יש לזה?
כאילו, מה זה נדירים? כאילו, גם שמשון,
אין לזה. זאת אומרת, זה מקרה מאוד קיצון, נכון?
נכון.
שעם ישראל במצב כל כך קשה, נשלטים על ידי הפלישתים, וצריך איזה מישהו שבכוח אלוקי שיציל את עם ישראל. טוב, מקרה מיוחד. ממרומי, השם שלח אותו. זה לא בחירה חופשית שלו. אז זאת אומרת, רואים שזה משהו מיוחד. זה נקרא מאוד קיצון, שהשם גזר גזרה כדי להציל את ישראל מהפלישתים, שיש פה איזה מישהו שהוא לא הולך לסדר הרגיל. אמא שלו הכרה, בכלל לא היה אמור להיוולד. זה משהו מיוחד. אז מה עכשיו נלמד מזה שיטה? לא? אתה רואה שזה מצב חריג מאוד מאוד. שהפלישתים שולטים בעם ישראל בדרך היחידה, ועם ישראל מיואש, הרים ידיים. קוראים, שבט יהודה מרים ידיים, אין לנו סיכוי לכם. ומסגירים את שמשון לפלישתים, אנחנו לא יכולים, כולם מרים ידיים כלל. אז צריך מישהו, צריך פה איזה משהו מחוץ לטבע. טוב, אבל זה לא קשור, לא עומדים את זה דרך לחיים.
אבל גם, אני יודעת, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לעשות משהו, אבל היה כאילו שאם אדם רואה משהו מסוים, אז שילך להיות
מדהים. כן, בתקופה מסוימת. כלומר, אדם שרואה שהוא עלול להתפתות, אז תקופה מסוימת, מוגבלת, הוא קצת מתנזר מיין, כדי להתחזק, ליראת שמיים. זה איזון כזה, תקופה, הוא מרגיש על עצמו שהוא צריך חיזוק בזה. אז תקופה מוגבלת, הוא מתחזק. אז שוב, אבל הוא לא מתנזר מהחיים. הוא ממשיך להיות בתוך המשפחה שלו, והוא הולך לעבודה, והוא חי פה את כל החיים. אלא מה? הוא תקופה מסוימת נזהר לא לשתות יין. למה? אני ראיתי שזה לא עושה לי טוב. אני ראיתי מה קורה, אנשים פה נפלו למסיבות, הלכו למסיבות והגיעו למקומות לא טובים. אני החלטתי שאני לא שותה יין. אבל זה מין תוחקות כזאת. בסדר. זה זמני, זה אישי, זה בשביל להתחזק. האם זה שיטה לכולם? לא. ולכן התורה, הוא יגיד בהמשך, הוא יגיד ביד פה, שנזיר, הוא צריך להביא קורבן חטאת. שואלת הגמרא, על איזה נפש הוא חטא? יש לו חטא, שהוא מנע עצמו מן היום. זה שהוא מנע עצמו מן היום זה חטא. למה זה חטא? כי תקופה מסוימת לא הייתה בהתמודדות. הוא צריך כפרה, לפי הגמרא, על זה שהוא לא התמודד תקופה מסוימת. אז נכון שזה היה, אלו היו הנסיבות, וגם זה, תדער, אל תפוך את זה להרגיל. אבל גם הנזיר הוא רק לא שותה יין. אבל הוא אוכל רגיל, לכל האוכל אחר הוא אוכל, הוא יש לו משפחה, יש לו ילד, הוא יכול לעבודה. זה רם בזה, יעני לא שותה. כמו שאנחנו מכירים, יש אדם שרוצה, הוא נזהר ממשהו, אז הוא מתרחק קצת. גם בחיים הרגילים, הלא דתיים יש דברים כאלה.
אם, לא יודעת, למשל, עדיף שיהיה לנו בטלפון נוקיה בשביל, ולא סמארטפון בשביל לא להתגונן, כאילו דווקא זה נשמע ש... כאילו, עדיף את ה... לפעמים לקחת...
לכן, בכל דבר, אנחנו שואלים פוסקי הלכה. שואלים את ההלכה, אנחנו לא מחליטים לבד, שואלים פוסקי הלכה, מה זו התמודדות טובה, ומה זו התמודדות שלא צריך, שהיא לא טובה. שאני עולים את ההלכה. כי באמת קשה לנו לבד לדעת. לכן יש לנו תורה. מה זה התורה? התורה אומרת לך, תקשיב. זאת ההתמודדות. פה אני רוצה שתתמודד. פה, עזוב, זה לא, זה דווקא להתמודדות שמיותר להתמודד. לא טוב שתיכנס אליה. לא זו ההתמודדות שאני רוצה שתתמודד איתה. אז התורה, פוסקי ההלכה, מכוונים אותנו. לכן אומר הרמב״ם, יש תורה, יש הלכה. תשאל. מה ההתמודדות הנדרשת? אדם בא אלה לפני כמה ימים, אומר לי, אני כל פעם שאני הולך הביתה, יש מריבה עם ההורים שלי. אני חושב שיותר אני לא מגיע הביתה. זה נקרא לברוח מהתמודדות. לא, אתה צריך ללכת הביתה ולהתמודד. להתמודד. אנחנו נגיד לו, אתה יודע מה, צודק, לך, עזוב את ההורים שלך, לא, תתמודד עם מצוות כיבוד הורים, זה התמודדות, נכון, זה קשה. תתמודד. ההלכה מנחה אותנו על מה להתמודד ואיפה מיותר או זו התמודדות שלא צריך להיכנס אליה בכלל כי היא סתם היא לא תביא אותך למקום חיובי אז היא מדייקת לנו את ההתמודדויות היא עוזרת לנו יש מקום שהסכנה להיות קיצוני מאוד גדולה אז אנחנו נזהרים קוראים לזה התמכרות כל פעם שתלמידי חכמים מזהים שיש פה משהו שאנשים מתמכרים אליו, אני אומר, תיזהר. למה? כי אתה לא תתמודד, אתה תתמכר. אני חושש, לפעמים החשש הזה מבוסס מאוד, שאין פה כבר התמודדות, זה קרב מחור. זה משחק מחור. ואנחנו רואים את זה. שיש דבר שאתה רואה שזה לא טוב, האדם לא צריכים להתמודד. זה יותר מדי עוצמתי. אתה תהיה מחור. עזור את זה. זה את השקפה של תורה, זה הדרכה של תורה, זה לא סתם. זה התעמקות. תלמידי חכמים מתעמקים ומעיינים, מבררים, ובזהירות רבה. לא גוזרים סתם גזרות. מעיינים, מבררים. תדע לך פה, זה לא טוב. אתה לא תתמודד, אתה מחור. זה לא טוב לך. אתה קיצוני. אנשים באים לשאול, טוב מאוד, ככה צריך, לשאול, להתייעץ. עכשיו יום שישי האחרון בא אליי מישהו, אומר אני כל השנים הקפדתי על פלאפון רגיל, שהוא לא חכם, כי הפלאפון טיפש, ועכשיו במקום העבודה אמרו לי שאני חייב, ועבר עבודה למקום עבודה אחר, אמר לי, אתה חייב. ואני, אז אמר לי, מה אני עושה? התחלנו לחשוב בדיוק, מה בדיוק הדרישות, מתי הוא צריך את זה בעבודה, מתי לא. רגע, אבל בבית אתה לא צריך את זה, רק בשעות העבודה, נכון. אז מי אמר שצריך להיות אצלך בבית? אז ישאר בעבודה, טוב, ישאר בעבודה. הוא אמר, כן, אבל בדרך לעבודה, לפעמים אני צריך את זה. טוב, אתה שם את זה באוטו. מי, למה צריך לקחת את זה? אני אקח את זה הביתה. וגם את זה, בוא נראה איזה, מה אתה צריך, מה לא צריך, למה? כי אנחנו רואים שאנשים מתמכרים. אין עם קיצונים, אנשים עם קיצונים. הם נטולי בחירה. אפשר ממש לראות את זה ממש בעיניים, שאדם מאבד את הבחירה החופשית שלו. אמר לי איש פרסום, המטרה שלי זה לשלול בבני האדם בחירה חופשית, כך הוא אמר לי. המטרה שלי זה שבני האדם לא תהיה בחירה חופשית. זה המטרה שלי. כל הפרסומות עובדות על היסוד הזה. שבני אדם לא יהיה להם בחירה, שאני בעצם מחליט להם. אני מחליט להם. אני מחליט להם מה הם רואים, מה הם קונים, ממה הם מתחילים, מחליט להם הכל. נו, אתה שולל להם את הבחירה החופשית. הם מחורים. אתה רואה שאין לי מי לדבר, הוא מחור, הוא לא מצליח להתנתק. אז אתה רואה שהוא מחור, זה לא טוב. אנחנו רוצים שאדם יתמודד, לא שהוא יהיה מחור, שהוא יתמודד. התמכרות זה קיצוני. אתה כבר לא מתמודד, אתה לא בוחר כבר, אתה שבוי. ואתם דרך עמים מזהים את זה. אתה רואה? אין לך סיכוי. עזוב את זה, אל תלך לשם, אתה תתמכר. אם מישהו יבוא אלינו ויגיד, תראו, אני רוצה לעשן סמים, קצת. ואני אתמודד, אני לא אתמכר. אני אשתה אתכם מדי פעם קצת סם, זה עושה הרגשות. אמרנו, לא, אל תיכנס לשם. למה? כי אתה תתמכר. אתה לא תתמודד, אתה תתמכר, אז תעזוב את זה. לא, לא בריא. ככה התורה עובדת. היא מנחה אותנו איכן ההתמודדויות. לא לברוח מהתמודדות. לבוא אל ההתמודדויות שבונות אותנו להתמקד בהם הרבה. לכן היהדות למשל היא נגד צומות. אנחנו נגד צומות כי צום זה בריחה מהתמודדות. תצום, תאכל, תשתה, תתמודד עם האכילה והשתייה. צום זה בעיה, צום זה לא מצב תקין. כל הדברים האלה, כמו שהוא יגיד תכף בהמשך. לכן אומר הרמב״ם, אל תסתכלו על הנזירים של אומות העולם. אל תתפעלו מהם. אל תנסו להיות חקיינים שלהם. הם טועים, הם מבינים כלום. אין להם תורה. הם מקצינים, ולא יצא שום דבר מהקצנה הזאת. שום דבר לא יצא מהקצנה הזאת. אדם לא צריך לצער את עצמו. אין שום מטרה שאדם יצער את עצמו. להתמודד זה לא לצער, להתמודד זה לבנות את האישיות. זה לזכך את הנפש, זה לטהר את הרגשות, לטהר את הרצונות, לרומם את האישיות. זה לא לצער, זה לבנות. נכון, זה מתמודד, נכון, יש בזה קושי, נכון. יש בזה מאבק, אבל הוא בונה אותך, זה לא בשביל שיהיה לך רע, זה לא בשביל שיסבול, שאיסורים כמטרה. לא, האיסורים הם לא מטרה. המטרה היא לבנות רצונות יפים, רגשות יפים, תכונות טובות. זאת המטרה. בדיוק נגד זה יצא הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים. זה הקדמה למסילת ישרים. אומר, למה אני כותב את הספר? אומר הרמח"ל, בגלל הסיפורים האלה. כי הסיפורים האלה הורסים את כל בניין הנפש. כי במקום שהאדם יבנה את האישיות שלו, הוא לא בונה את האישיות שלו. הוא עסוק בלסבול. מה בונה את האישיות בלעסוק בלסבול? יש תורה. התורה לא כתבה את זה, הסימן שזה לא טוב. יש הלכה, תבנה את האישיות לפי ההלכה, אל תמציא דת. אתה מציא דת, זה לא כתוב. אם זה לא כתוב בכל השולחן ערוך, אז כנראה שזה לא בונה את האישיות. הקדוש ברוך הוא, הוא מכיר את הנפש שלנו הכי טוב, הוא מכיר את האישיות שלנו, והוא כתב לנו תורה, וזה לא כתוב בתורה, אז כנראה שזה לא בונה את האישיות. אל תלך לשם, זה בכלל לא קשור לאישיות, זה סתם. רק לא יודע, זה סיפור. זה לא כתוב בהלכה. אז למה להמציא מה שלא כתוב בהלכה? למה להמציא? יש לנו כל כך הרבה, ברוך השם, מה לעשות בתוך ההלכה. שקיבלנו משמיים, קיבלנו מסיני, יש לנו מסורת של דורי דורות. הרמב״ם כתב את כל היד החזקה, את כל, סיכם את כל ההלכה. רבי יוסף קארו, הכל, יש לנו הלכה. אנחנו צריכים להמציא דברים ש... שלא היו ולא נבראו. בשביל מה? זה לא בונה את האישיות
שלנו.
מה זה גישת החסידות?
לא גישת החסידות, כאילו כל מה שהם הבעל שם טוב.
מה היה עם הבעל שם טוב?
הוא גם נען בסופו
של דבר בדרך כלל. איך את יודעת? מי אמרת? לא סיפורים. סיפורים, את יודעת כמה סיפורים יש בעולם? סיפורים. אנחנו לא מנהלים את החיים לפי סיפורים. אף פעם. לא מנהלים את החיים לפי סיפורים. מנהלים את החיים לפי ההלכה. ההלכה זה כמו ללכת. איך הולכים? לא לפי סיפורים. הולכים לפי ההלכה. בכל דבר. שואלים את ההלכה. מה אומרת ההלכה? ורק את ההלכה. בלבד. מה שלא כתוב בהלכה, לא כתוב. אז תעזוב את זה. אל תתעסק. מה שלא כתוב, אז לא צריך. כנראה שהוא רק מפריע.
מה אפשר להגיד? כאילו, לא מצורה שחצו
את
תפילה. גם
בזה
של הרבה,
ברוך
השם,
התנ"ך
שאנחנו
עומדים
ממנו
סיפורים וכל זה. נכון, אבל לא מנהלים את החיים לפי התנ"ך. התנ"ך הוא לא דרך לנהל את החיים. אף פעם לא. התנ"ך, מהתנ"ך לומדים ערכים. אבל לא איך מנהלים את החיים. אף פעם לא לומדים בתנ"ך מנהלים את החיים. אי אפשר לפסוק הלכה מהתנ"ך, אסור לפסוק הלכה מהתנ"ך. זה קראות. הכוזרי מדבר על זה, הוא אומר שהקראים יותר מחמירים. הקראים, למה אתם מחמירים? לוקחים את התנ"ך ופוסקים לפי התנ"ך, הם יותר מחמירים. למשל, אם רואים בן אדם גוסס בשבת, אז הם לא נוסעים להציל אותו. הקראים. כי כתוב לא לעשות מלאכה בשבת. אז הם מתים. כל החולים שם בשבת לא מטפלים בהם, והם מתים. אז הם יותר צדיקים, לא? הם מתים על הם מתים, בקידוש השם, מתים על השבת. כי זה לא כתוב בתורה, בפסוקים. כתוב בהלכה. אסור לפסוק הלכה בפסוקים. אסור. בפסוקים כתוב, מה זה יום הכיפורים? תענו את נפשותיכם. מה זה לענות את הנפש? איך מענים את הנפש? אולי שמים את היד בתוך מדורה. תענו את נפשותיכם. אולי צריך לשבת על קוצים. אולי תענו את נפשותיכם, הכוונה שצריך כל היום לאכול מסמרים. אני לא יודע, מה זה תענו את נפשותיכם? לא כתוב. כמה שכתוב ביום כאן, תענו את נפשותיכם. הוא היה צריך לשבת על האדמה כל היום. בלי ההלכה אנחנו לא יודעים כלום. אי אפשר מהתנ"ך לפסוק שום דבר. מהתנ"ך לא סוללים דרך. התנ"ך הוא נותן ערכים, שאיפות, אמירות כלליות, שבאות ליצור לנו איזה כיוון כללי, כמו תרבות. לא הדרכה, לא דרך. יותר חזון, אמירות מאוד כלליות. תענו את נפשותיכם. יום של איסורים נפשיים. אבל מה? מה עושים? לא כתוב. כתוב ראש השנה, יום תרוע יהיה לכם. ומה עושים בראש השנה? מריעים כל היום. טוב, תוקעים חצוצרה, כל יום תוקעים. זה מה שכתוב, יום תרוע יהיה לכם. זה מה שעושים בראש השנה. כל יום צריך לתקוע בחצוצרה מהבוקר עד היום. יום תרוע יהיה לכם. לא יודע. התנ"ך לא מקור להליכה, לא הולכים לפי התנ"ך. התנ"ך זה מקור השאיפות. לרגשות. כללי מאוד. לא לדרך. איך בונים את האישיות? אנחנו לא פוסקים הלכה אף פעם מהתנך. תמיד מספרי ההלכה. מהרמב"ם, מהשולחן ערוך. ככה פוסקים. אנחנו לא קראים. טוב, זה נושא שאנחנו נעסוק בו, בעזרת השם. חודש טוב לכולם, בשורות טובות, שיהיה בן חמוד.